פוליטיקה, עם ההיסטוריון והפרשן יעקב ריבלין ועורך הדין אבי בלום.
יום חמישי, אור ליום שישי, פרשת מטות, פרשת הפרת נדרים, האב לביתו, הבעל לאשתו, מפירים נדרים. ואני שואל אותך, אבי...
כתוב לא יחל דברו, לא יעשה דבריו חולין.
אני שואל אותך
מי... כאן אומרים בספרי חסידים שדבר האדם הוא קודש, לא יחל דברו.
ואני שואל אותך מי עושה הפרת נדרים לנתניהו, וגם לחברי הכנסת החרדים, שהבטיחו לנו כל כך הרבה דברים, ואתה יודע שנדר, הבטחה לדבר מצווה, היא סוג של נדר מסוים. מי יפר להם את הנדרים? יש לך איזה פתח לפתוח להם?
אין לי פתח לדבר אחד. וכאן אני חושב שלא נתניהו השם, אלא חברי הכנסת, שדחו כל הזמן את העברת חוק הגיוס, כי אמרו שצריך להוריד את הכל מסדר היום, כדי שלא יחזרו ההפגנות. ואנס, ברגע שהחזירו אפילו משהו אחד, היה במקביל, צריך להחזיר גם את חוק הגיוס. מה קרה? אני דיברתי עם גורם בכיר, אתה יודע, במשרד הביטחון שמלווה את זה 10 שנים, אומר, אין לנו נוסחה. אם הייתה נוסחה עכשיו, היו יכולים להעביר את זה לאחת הוועדות. למה אין נוסחה? כי כולם נרדמו בשמירה. ישבו אצל נתניהו, זרקו כל מיני דברים לחלל להעביר, פסקת התגברות יהודית, חוק יסוד לימוד תורה. מה קרה עם זה? אין נוסחה מוסכמת. אז נתניהו אומר להם, אתם רוצים להגיש במקביל לוועדות, תגישו. אבל אין. עכשיו יגיעו עוד פעם הפגנות, ואחרי שתעבור צמצום מילת הסבירות, אם היא תעבור, כן? אז יגידו, עכשיו צריך לתת רווח בין עדר לעדר, ושוב פעם אנחנו נמצא את עצמנו עם הלשון בחוץ, ואנחנו היחידים שיש לנו חרב על הצוואר של עתירה לבגץ. בחורי הישיבות היום הם בלתי לגליים, אין להם מעמד מוסדר בחוק, אין שום דבר אחר יותר דחוף מאשר זה.
אבל אני שאלתי חבר כנסת חרדי, שאמרתי לו, איך הגענו למצב הזה? אז הוא אומר, תראה, דבר שאנחנו באמת טעינו כשלא הלכנו זה בשבועיים הראשונים. אבל אחרי שהתחילה הרפורמה המשפטית, אנחנו חושבים שזה לא הזמן להעלות את זה. אמרתי לו, בסדר, אבל לפחות תהיו מוכנים, מה אם תזכיר חוק? אומר לי, פה יש לנו בעיה אמיתית, הרי מי אחראי מטעם הקואליציה להעביר את חוק הגיוס, אבי, זה לא...
יריב לוין.
לא.
בצלאל סמוטריץ' שם חיי. בצלאל סמוטריץ'.
ומי השונא הכי גדול של בצלאל סמוטריץ'?
יואב גלנט.
ומי צריך לה... ואיזה צוות מקצועי אמור לעבוד בנושא הזה?
בשביל זה, אבל ביבי יושיב אותם ביחד.
יפה, אז...
ושם הוא אמר שהוא הגיע איתם לאיזשהו הסדר.
אז פה קבור הכלב, כמו
שאתה אומר. אם סמנכ"ל משרד הביטחון, כל הגורמים ישבו שם ביחד. וישיבה אצל נתניהו.
אז יואב גלנט נתן הוראה לצוות המקצועי לא לשבת עם סמוטריץ'. ואני שואל אותך, אבי, ממתי נותנים נושא כזה רגיש לבצלאל סמוטריץ'? זה הנושא שלנו. תאר לעצמך שהיו נותנים ליצחק גולדקנופ או למר פורש לטפל בהסדרת ההתיישבות הצעירה בשטחים, מה שקוראים מאחזים, היו נותנים את זה, אנחנו נתנו, הפקדנו את הכל, בידיו של סמוטריץ', מה ההיגיון בזה?
זה באמת אולי הייתה, תשלים לי את הפאזל, זו הייתה דרישה של סמוטריץ' בשעתו, נכון? בגלל הרלוונטיות לישיבות הציוניות.
אמרו, בוא ניתן למזרוחנק לטפל בזה, כי אנחנו רוצים לברוח מהנושא.
זו הייתה טעות קשה. כי אנחנו רואים את קרב הסמכויות, וגלנט מרגיש לקחו לו איזושהי סמכות, הוא חושש שבמשמרת שלו יגידו כשר ביטחון שהוא הוביל מהלכים רדיקלי מדי, וזו הייתה טעות. אגב, הנוסחה שהביאו במשרד הביטחון היא הכי טובה שיכולה להיות. הנוסחה לתעדף יוצאי צבא, ואז בעצם לפתור את תלמודי הישיבות, זו נוסחה, היא נוסחה טובה, היא נוסחת בסיס טובה. אתה אומר שבעצם זה נופל לא על הנוסחה של החרדים, אלא על המריבות הפנימיות במשרד הביטחון. חידשת לי, כי אני יודע שנתניהו באמת הושיב אותם, ואז הוא אמר, הצלחנו בנושא הזה לעשות סולחה, וגלנט וסמוטריץ' ישבו וסיכמו שהם עובדים ביחד. אתה אומר, אבל... סיכום, הסיכום היה תקף לרגע אחד, וברגע שלאחריו הם חזרו להתקוטט.
כן, אבל אנחנו צריכים להבין גם, כשאתה מפקיד את גורלך בידי אחרים, אתה צריך תמיד לצפות להפתעות. האם היה צריך להקים איזשהו צוות, ועדת שרים לענייני חוק הגיוס, שיהיו חברים בנציגים חרדים. אבל כשאתה הופך להיות משקיף מהאום, אז אתה יודע במה הם עוסקים? הם נתנו את הנושא הזה, אבל אני אספר הסיפור
שלי. אז זה לא שהם משקיפים, הם הסכימו שהסמכות מטעם משרד הביטחון תהיה של סמוטריץ', אבל אתה צודק שברגע שהם ראו שזה נקלע לקרב סמכויות, והיועצים המשפטיים במשרד הביטחון בסוף כפופים לשר אחד, הם סובלים את סמוטריץ' עוד פחות ממה שסובל אותו גלנט, אז היו צריכים להגיד לסמוטריץ', אדוני, תפנה את הזירה, תן לנו לנהל את זה מול גלנט, וגלנט הוא לא עיין חרדים. הוא הגיש הצעה יפה, הצעה עם בסיס יפה מאוד. אז התנהלו מולו ישיר.
אבל אני רוצה להגיד לשבחם של הח"כים החרדים, שמי שחושב שהם איבדו את הציפורניים ונהיו חל השלושים, אז הוא לא היה בישיבת עשייה של יהדות התורה ביום שני. אני פרסמתי השבוע שהיה שם קרב גדול ונורא. חבר כנסת, השר מיר פורש, דרש לא פחות ולא יותר, אבי, להימנע בעילת הסבירות. שאתה יודע, עילת הסבירות הרי נועדה, היא תפורה לנו כמו כפפה ליד, הרי כל החלטות של בגץ נגדנו זה עילת הסבירות.
אבל זה, אני חולק עליך, כי הם נטרילים את החלטות הכנסת.
אוקיי,
זאת אומרת, על החלטות הכנסת, תהיה עילת סבירות וגם על החלטות של פקידים, אוקיי, אוקיי, רק על החלטות ממשלה.
אוקיי,
כן.
אבל ברמת העיקרון, יש לנו עניין שההחלטה הזאת תעבור, היא ביטול על... בא שר פורש ואומר, רגע, אני לא מסתדר עם האוצר, פקידי האוצר לא נותנים להעביר שקל כל מיני תוכניות יפות שיש לי, כמו הקצאות לאירועים חסידים והכל, אני לא מצליח להוציא כלום, אני מציע, כך פורש אמר בישיבה, קיבלתי את זה במקורות מאוד מאמנים, להטיל חרם הצבעות, לא להגיע לישיבת עילת, לא להצביע בעד עילת הסבירות. אז לפני שבועיים אתה זוכר, הם הטילו איזשהו חרם פקה פקה שהתפוגג אחרי כמה שעות, כי אז מה כלב היה איתו? הפעם אף אחד לא היה איתו. אז גפני אומר לו, אם אתה וגולדקנופ חברים בממשלה, תפעילו את הכלים שלכם. הוא אומר, גולדקנופ, אתה תתקע את דיור הציבורי, את המענקים, אתה אומר פה שתצביע בממשלה נגד, למה אנחנו צריכים לעבור לחרם הצבעות בכנסת? וכך הצעה נפלה, אבל אני רוצה לו, מלמד שגם לחקים החרדים יש שיניים מאוד חדות כשהם רוצים, אבל מנסים להפעיל אותם רק כי זה נוגע התקציבים שלהם.
תראה, אבל אם יש מישהו אחד שאי אפשר להגיד עליו שהוא לא מטפל בחוק הגיוס, זה פורוש. שהוא שנים נדרש לעניין הזה.
ברור, אנחנו שואלים מה קרה בחצי שנה האחרונה.
נכון, לא קרה כלום, אני לא יודע אם זה בגללו.
לא בגללו, אבל אני לא רואה את הלוחמנות. אולי אני טועה, אולי יש לוחמנות מאחורי הקלעים. אולי אתה תגלה לי, לא ראיתי, אבל בוא, יש לנו עוד זמן, נכון? עד מושב החורף, נכון? מתי הדדליין האחרון?
אין לנו זמן, אנחנו חסרי מעמד עכשיו, מה?
לא, אבל מתי הבטיחו לנו שיעבירו?
הבטיחו עד מושב החורף, אבל בינתיים אין לך...
עד או עד בכלל, כי מושב החורף...
לא, אמרו שזה יהיה במושב החורף.
אתה יודע כמה חודשים במושב החורף?
בינתיים מבקשים מבגץ דחייה.
זה שנה מעוברת.
ויש עתירות שמונחות על השולחן. עכשיו, אם בגץ רוצה לבוא ולתת אמירה נגד הממשלה, אז יש לו שני דרכים טובות לעשות את זה. אחד זה להתנפל על דרי, שדרי בגלל זה כנראה הבין ונסוג לאחור, ואז הוא אומר, אני לא יודע אם אני חוזר. טקטית זה נכון, גם אם הוא מחליט לחזור, לא יכולים לנהל את הקרב הזה עליו. והדבר השני זה חוק הגיוס. הם יגידו, הנה, אתם יודעים למה צריך את בגץ, כדי שיתערב בכך שהממשלה ממסמסת, ונותנת לחרדים אפילו בלי פטור מוסדר בחוק, נותנת להם להשתמט. זה כלי נהדר בשביל בגץ לבוא ציבורית, ואנחנו בעניין הזה משחקים לידיים שלהם.
עכשיו בואו נלך לתרחיש יום מדינה, ומה קורה אם בגץ באמת נותן לצבא הוראה להיערך לגיוס? מה נעשה, לכנס את הכנסת למושב חירום? בקיץ, ולהעביר חוקים, אני לא חושב שמחלת התקנון זה אפשר. זאת אומרת, הגענו למצב, עוד הפעם, כמו שהפקדנו את גורלנו בנושא הניסוח, אצל סמוטריץ'.
הוא לא יורר, ואתה אמרת את זה, אני חוזר על תובנה ששמעתי ממך בעבר, הוא לא יורר להיערך לגיוס, הוא יגיד, בסיטואציה שכזאת, שהמעמד לא מוסדר, אז התקצוב בעייתי, וצריך משיקולים כאלה לפגוע בתקצוב של בחורי הישיבות אולי, הוא יפגע בהסדרים אחרים שיש, לא חסר איפה, לפגוע בכיס. זה הכי כואב, לפגוע בכיס, במיוחד שהממשלה הזאת נתנה יותר. וכאן אנחנו מכניסים את עצמנו ללא הארי, בלי שום סיבה. אגב, פשוט היינו צריכים לעמוד על שלנו.
אגב, הזכרת את דרעי לדעתך, הוא יחזור אחרי שביטול עילת הסבירות יעבור, כי הבנתי שהקו האדום של הקואליציה, עם כל הריכוחים, זה שהסבירות לא תחול על מינוי שרים. נראה לה שהוא יחזור או לא יחזור?
אני חושב שאם תיווצר קונסטלציה משפטית, שהוא יהיה בטוח שהוא יכול לחזור, הוא יחזור. אבל הוא יחשוב פעמיים לפני, כי ביטול עילת הסבירות בלי פסקת התגברות, לא בטוח שזה יעמוד. ועדיין יש לו את העניין ההשתק השיפוטי. ועד היום אמרו לו עורכי הדין, הביאו לו את הצעד שהוא יכול לחזור, ובאמת זו הייתה הדעה הרווחת אצל משפטנים רבים שגם אנחנו שוחחנו איתם, ודרעי הבין כאן שזה יותר רציונלי, זה יותר אמוציונלי מרציונלי, ולכן אם הוא לא יהיה בטוח שיש לו 70-80% להצליח בבית משפט, אני חושב שהוא לא ייקח שוב את הסיכון הזה ללכת למסלול, והוא יישאר איפשהו, לא רע לו. אבל אם הוא ידע בוודאות שהוא יכול לחזור, אני מניח בהכירי אותו שהוא יחזור. מה דעתך?
אני מוסיף כאן רכיב נוסף למשוואה. תראה, דרעי הולך כאן למלחמת עולם במישור המוניציפלי. שמענו על זה שהוא מריץ את בוסו לעיריית בני ברק. שמענו שאגודת ישראל הקדימה אותו ותמכה שסנו עליו יחיאל לסרי. באלעד תהיה מלחמה, בבית שמש תהיה מלחמה, אולי אריה דרעי רוצה להיות פנוי למלחמה הזאת, כי אני יודע שהוא אומר לעצמו, אם שוברים לי את הכלים באלעד, שברו לו את הכלים באשדוד, אני מפרסם פה כעת, שלפני שבועיים הייתה ישיבה בביתו של דרעי, אתה יודע, במרפסת המפורסמת, היו שם אישים מאוד מאוד בכירים בגור, כולל בדרג הרוחני, אני לא אזכיר כמובן פרטים נוספים, והם אמרו לו מפורשות שהם הולכים איתו, זאת אומרת עם המועמד שלו, ואתמול הוא...
ומה קרה שם? אתה את אשדוד מכיר?
אני מכיר את אשדוד, אבל אני לא מכיר מה שקורה
בצבר. ערפאת היה שולח לשתות מהמים של עזה, היום צריך לשתות מהמים של אשדוד.
כן.
מה ששם קורה.
כן, אני לא יודע מה קרה באשדוד, אבל משהו קרה שם בצמרת למעלה. ההחלטה ללכת עם יחיאל לסרי הייתה מבחינתו של אריה דרעי רעידת אדמה. הוא בנה על זה שהבטיחו לו, אתה זוכר, לפני שבועיים גם אתה כתבת שהוא מאיים שהוא יריץ מועמד נגד זייברט, הוא כן. זרק את זה אז באוויר, אתה יודע, בתור קלף, ופתאום הוא קם בוקר אחד, ושומע שזה קורה, הוא ידע כבר יום קודם, אבל הוא חשב שזה יהיה אוטוטו, ופתאום הוא מקבל מכתב חתום, ומכתב חתום קשה מאוד לחזור, אז בוא נראה מה
יש. אגב, המשבר בינתיים רק מול אגודת ישראל, יכול להיות שזה מה שיקרב אותו לדגל התורה, ואנחנו פתאום שומעים את הגאון רבי דוד כהן אומר, שחייבים לכבד הסכמים, אפרופו אלעד עם הוויכוח, אם בכלל יש הסכם, כי בסוף פינדרוס לא רץ בכלל, נכון שהוא לא רץ כי הוא פשוט לא העביר כתובת, אני לא יודע אם במכוון או...
לא במכוון.
בוא נגיד שהוא לא מצטער על זה, כן?
אני לא מצטער על זה. אני לא בטוח שלא מצטער. להיות ראשי התיירת קצת יותר מרחק מהשורות.
לא, נראה לך מה.
בטח.
מה פתאום?
טוב.
זה לא בשבילו. אחרי שהוא היה ראש עיריית ביתר, ושם הוא היה המלך בעיר שלו, אז אם היה מגיע לאלעד, הוא היה מצטער על היום הזה. תאמין לי.
זה היפותטי, אבל בוא, אני מסכים עם ההגדרה שלך, שאם יהיה הסכם בין דגל בשעס, יהיה לנו שינוי בכל רחבי הארץ. דבר ראשון, יש סיכוי שיהיה ראש עיר חרדי בבית שמש. סיכוי טוב, למרות שהרי דירי נוח ומוד עם אליזה בלוך, יכול להיות שגם מהפכים בביתר,
בבית למרות ש... שבהפוך על הפוך...
בבני ברק, לך תדע
מה... אני הייתי אומר שראש העיר הכי נאמן של דרי, זה מאיר רובינשטיין בביתר, הם גם חברים נכון, ברמה האישית. נכון. זה יהיה מאוד סוריאליסטי בסוף.
אבל אנחנו הולכים פה לטירוף מערכות.
כן.
דרי מצד אחד רב עם אגודת ישראל באשדוד, ומצד שני הוא גם רב עם דגל התורה באלעד.
ובאלעד דגל התורה לא תוותר כל כך מהר, כי אנחנו יודעים מי הנפשות הפועלות. טוב, אנחנו יעקב, יש לנו פרסומות, מרואיינים מעניינים, נהיה פה מיד עם יצחק וסרלוף, השר יצחק וסרלוף, ועם נאור שירי, שהכניס את האנרכיסטים למשכן השבוע.
והקרב על הקפיטול, יישארו עמנו.
חזרנו מהפרסומות, ואיתנו האורח המרכזי שלנו, שר הנגב והגליל, יצחק וסרלוף. ערב טוב לך.
ערב טוב, שלום לכם.
אתה מוגדר על ידי הנשיא ביידן כאחד הגורמים הקיצוניים בממשלת נתניהו, זו הממשלה שמדבר עליה, שמעולם לא היו בקיצוניים כמו בתקופת גולדה מאיר, אתה רואה את זה כמחמאה או בתור מה?
לא רואה את זה כמחמאה, מותר לו לחשוב כך, מותר לי לחשוב אחרת. סוף אזרחי ישראל בחרו בי. אני לא מתחיל לחלק ציונים על תפקודם של אנשים אחרים, אני גם לא מתחיל להתווכח עם הנשיא ביידן האם משהו אמר נכון או לא נכון, חושב אחרת. ואני לא יודע מאיפה הוא מגיע למסקנות הללו, וגם, בסדר, אתה יודע, מה אני אמור לעשות עם הנתון הזה בסופו של דבר, יעקב? מה הוא צפה שאני אעשה? שמה, שנפרק את הממשלה, שנלך לבחירות? מה הוא רוצה?
אתם אולי כן מקבלים מידעים ממי הוא ניזון, הרי... מדובר בישראלים, חלקם ישראלים או יהודים אמריקאים שלא חשים על אוזנו, והשאלה איך הממשלה נערכת לזה, איך היא מתמודדת עם זה?
קודם כל זו הערכה שלי מלבד, כלומר אני לא מכיר גורמים רשמיים שמדברים איתו, אני מעריך כך שבאמת לא חשים על אוזנו, אבל אתה יודע, מה שפורסם של הערכה מחדש של היחסים, אלו דברים שהיו בממשלות קודמות, בממשלת רבין, ממשלת שרון, אפילו ברק, ממשלות ישראל לדורותיהן, היו כל מיני ערכות מחדש, ונכון, יש לנו מחלוקות עם הממשל האמריקאי, גם בסוגיה האיראנית, כן, שלא יהיו הפתעות המדיניות שלהם שאנחנו לא מסכימים איתה, וגם כלפי הקמת מדינה פלסטינית, כן, הממשלה הזאת מתנגדת להקמת מדינה פלסטינית.
כן, גם בממשלות הקודמות התנגדו להקמת מדינה פלסטינית,
אבל... אבל היו דברים אחרים.
אבל אתה עדיין לא...
אחרים, אבל...
כן, אבל יש בוא, אם בוא ננסה רגע לראות מהזווית של ביידן, הוא לא סתם אמר את זה, יש... אתם הרי עשיתם כן שינויים בצל סמוטריץ' ואתה, סמוטריץ' הוא שר לענייני ביטחון בנושא התיישבות, מוקמות התיישבויות חדשות. השאלה, עד איפה אפשר למשוך את הגבול עם האמריקאים? אתה יודע שיש להם הרי זכות וטו, וכל הסנקציות כלפי ישראל, בייחוד בתקופה המדינית הביטחונית הזאת, כל ממשלה בישראל התחשבה בזה. אתם לא מתחשבים?
אני חושב שזה לא משנה מה שאנחנו עושים. זה משנה איך רוצים למתג אותנו, וזה משנה מה אנשים שלוחשים על אוזנו אומרים, גם אם היינו יושבים בשקל ולא היינו עושים כלום, וגם אם היינו מעלים חוקים מקובלים, שגם באמריקה, בארצות הברית, אפשר לחיות איתם, ועדיין אני חושב שהנשיא ביידן היה אומר את מה שהוא אומר, ואני לא יודע באמת מה הוא מצפה, מה הוא מצפה מראש הממשלה שיעשה, לא מצפה מאיתנו שנעשה. בסדר, אז יש מחלוקות, ולכן אנחנו מדינה דמוקרטית, אנחנו מדינה עצמאית, ואנחנו מנהלים את סוגיות הפנים שלנו, בצורה עצמאית.
השאלה היא האם גם נתניהו רואה את הדברים עין בעין, כי הרי זה לא סוד שבפעם הקודמת הוא נסוג, לא רק בגלל ההפגנות כאן, אלא גם בגלל הלחץ האמריקאי, וכאן זה נראה שביידן מפעיל עליו לחץ ישיר, ואנחנו כבר שומעים את הליכוד אומר שצריך לרקח את צמצום עילת הסבירות, אולי אפילו לדחות את ההצבעה. אתה חושב שנתניהו יחזיק מעמד בלחץ כזה? או שאולי הוא באמת צריך לשקול את השיקולים האלה?
אני חושב שזה לא קשור בכלל לרפורמה המשפטית. אני חושב שהנשיא ביידן ימשיך להפעיל לומר את מה שהוא אומר בלי קשר לרפורמה המשפטית, ולכן אני לא קושר אותם אחד באחד. אני לא חושב שאם נרקח או נשנה וישנה משהו במה שאומרים בבית הלבן. לכן אני בעד להמשיך לעשות את הדברים שלשמם נבחרנו, וכמובן לזכור שיש לנו ברית ושותפות עם ידידתנו הגדולה בארצות הברית, ברית שאם אנחנו נסתכל בטווח של שנים, אני רואה שככל שעובר הזמן, הברית הזאת הולכת ומתעדקת.
כן, יש שינויים בארצות הברית. בוא נראה, בוא נדבר גלויות. יש שינויים בארצות הברית, היא הופכת להיות יותר מה שהם קוראים דמוקרטית, יותר ליברלית, והם מסתכלים בדאגה על זה שישראל הופכת להיות יותר שמרנית, יותר דתית. אז ביידן הוא באמת מחסום אחרון מפני הפרוגרסיבים פה, אבל מדובר באדם בן 81, אתה יודע, ו... נאחל אולי הרי בריחות ואריכות ימים, אנחנו לא יודעים ילד מחר. השאלה, איפה ישראל יכולה ללכת בקטע הזה?
קודם כל, בסוגיה הזאת, אתה יודע, אם אנחנו מדברים לדוגמה על עילת הסבירות, על צמצום עילת הסבירות, זה לא דבר שיצא מבית מדרשו של מפלגת עוצמה יהודית, זה דבר שיצא מבית המדרש של שופטי בגץ, כמו השופט לנדו, אשר גרוניב, שהם היו בעד, טענו שצריך בכלל לבטל את עילת הסבירות, והשופט סולברג שתומך בצמצום עילת הסבירות, שיחול על נבחרי ציבור, כלומר שלא יחול על נבחרי ציבור עילת הסבירות, אלא רק על דרגים מקצועיים. אלו לא דברים שהם בגלל זה לא תהיה דמוקרטיה, או כל מיני אמירות שממתגות את האירוע הזה בצורה קיצונית ולא נכונה. אני חושב שיש היגיון גדול בצמצום עילת הסבירות. בסוף אנחנו רוצים לממש את המדיניות שלשמה נבחרנו בעילת הסבירות.
רגע, אני שומע משפט מעניין. אתה אומר לי שאתה בעד צמצום בעילת הסבירות. מה הכוונה? לרקח או...
לא, אני אומר, אנחנו, המתווה שאנחנו מציגים לחלום, מבקשים לבטל את עילת הסבירות, אלא לצמצם את עילת הסבירות, כפי המתווה של סולברג, שהוא לא, הוא לא יחול על נבחרי ציבור, הוא לא יחול, סליחה, הוא לא יחול על כנסת, סליחה, על ממשלה, על ראש ממשלה ושרים, כן, כולל ועדות שרים כמובן, והוא כן יחול על, דרגים מקצועיים. עכשיו,
וגם הוא לא יכול להחלוט את הכנסת.
עכשיו עדיין,
אגב, זה ישליך גם על, זה ישליך גם, למרות ששם זה פגיעה בערכי השוויון, אבל זה ישליך גם על החלטות, לדוגמה, בנוגע לחוק הגיוס. זאת אומרת, אני קצת רוצה להסתכל במבט, בזווית החרדית, יוצא שהחרדים שוב רצים למאבקים שהם לא מרוויחים מהם יודע מה. כי במה שקשור לאינטרסים החרדיים, אין שום בשורה.
לא יודע, לא נכנס איתך עכשיו לסוגיה הזאת שאני לא מספיק בקיבה. אני כן יכול לומר לך שעדיין תהיה ביקורת שיפוטית, כלומר לבית המשפט יש כלים נרחבים נוספים שבהם יכולים לבקר את המשטר בישראל, את המשטר הדמוקרטי, את הכנסת ואת הממשלה, כמו המידתיות, כן? שזה עוד כלי שגם השופט סולברג מתייחס אליו במאמר הנכבד והרחב שלו. יש כלים נוספים, אבל כשאנחנו מדברים על עילת הסבירות, זה מושג שקשה לכמת אותם.
כן.
עילת הסבירות, סליחה רגע יעקב, בעילת הסבירות זה עניינים שקשה לכמת אותם למושגים מוגדרים. כלומר, זה מושגים מאוד מעורפלים, ארטילאים כאלו. ולכן הוא תומך בצמצום עילת הסבירות, ויש בזה הרבה היגיון. אז כן, זה יחול על דרגים מקצועיים, ששם עניין ההליך הפרוצדורלי, דורש לפעמים התערבות של בית המשפט ואת שיקול הדעת הרחב שלהם.
בהקשר הזה בוא נדבר על משהו שאתה מאוד בקיא בו, וזה המכתב שאתה שלחת ליועצת המשפטית לממשלה, היא אחר כך הופיע נכון. גם בפני מליאת הממשלה. עכשיו אני רוצה לשאול אותך, ואני שם לב שזה הטון שלך כמעט מתחילת הקדנציה, אתה שלחת מכתב מנומק ענייני, ואחר נכון. כך הייתה תחושה שבממשלה הכל מתהפך, כי אז קוראים לה, אומרים לה, תתפטרי, ואפילו על גבול הגידופים כלפיה, והיא שומרת על קור רוח, ואז בציבור מצטייר שהנה שוב הממשלה מתנפלת על היועצת המשפטית לממשלה. אז לפני שניגע בתוכן המכתב, למה הממשלה הזאת לא מתנהגת בסגנון של המכתב שאתה שלחת, בסגנון ענייני, לבוא לי, יש מספיק טענות לימין וטיעונים ענייניים שאפשר לשטוח אותם כמו שצריך. למה אנחנו פעם אחר פעם משחקים לידיים של הצד השני?
א', אני מסכים איתך מאוד, אני מאוד קיוויתי שהדיון הזה, אתה יודע, בסוף אנשים שם באו עם בטן מלאה, והיה להם, הם היו מתונים מאוד כלפי מה שקורה בחוץ. עכשיו, אני אומר לך, באמת, אני השתדלתי גם במהלך ישיבת הממשלה להיות מאוד מאוד ענייני, כי ככל שאנחנו, גם דברי חכמים בנחת ישמעים, וגם מהצד העקרוני, יש מספיק טיעונים, לא צריך להתבטא בצורות כאלו ואחרות. אפשר להציג טיעונים ענייניים, להראות את ההלכות הפסוקות, להראות את ההנחיות של פרקליטות המדינה שחתום עליה מנדלבליט, לדוגמה מ-2020, הנחיה 40.2. יש כל כך הרבה חומר ועובדות שצריך ואפשר לדון עליהם. ולדברים שכתובים שחור על גבי לבן.
אבל אפשר לדון,
אני מנהל את השיח שלי, וכך אני מנהל את השיח שלי, ואני לא אחלק עכשיו ציונים
לחבריי לממשלה. אבל בוא ננסה רגע לראות את הצד של חבריך שכן תקפו אותה בחריפות. תראה, אתה מנהל דיון ענייני, מי שרוצה לנהל איתך דיון, אבל מתקבל הרושם שהיועצת המשפטית היא באה בגישה של אני ואפסי עוד. הנה, קיבלת תשובה על המכתב הזה, היא ענתה להנחיית הממשלה להגיש תוך שבוע הנחיות להפגנות, היא ביטלה את ההוראה הזאת של יד הבית שלה, צריך להתרחק 300 מטר מבתים אחרים, אי אפשר, יכול להיות שאין פרטנר בכלל, אז פשוט נתנו לה על הראש.
אבל שני הדברים הללו אני לא מרוצה, אני אגיד לך גם למה. ההנחיה שהיא הוציאה לדוגמה לגבי הפגנות בנדבג, זה לא מה שאנחנו צריכים, זה היא מסבירה שם איך מקיימים הפגנה חוקית בנדבג, ובסופו של דבר מה שיוצא מכל ההנחיה הזאת היא שאין שום הנחיה, זה כל מקרה לגופו, ובוחנים את זה כל מקרה לגופו, ואין שום הנחיה כוללת. זאת אומרת שמחר מפגני ימין יכולים להגיע והם יחליטו לא, אנחנו לא מאפשרים לכם להפגין.
ולאן הולכים עם זה הלאה? הלכו לפטורים שלה
רגע,
באמת?
גם לגבי, רגע, לפני הלאה, כן. אני רוצה לחדד, גם לגבי ההפגנות של 300 מטר מהבית, כן? גם שם ההנחיה יצאה רק אחרי שאנשי ימין רצו להפגין מול הבית שלה. עכשיו בסדר, יכול להיות שאתה יודע, העיתוי וכו', אני לא חושד בחס וחלילה, אני מאמין שזה יחול מעטה על כל חברי הכנסת והשרים, הנחיה גורפת.
אבל מה עושים עם החוסר מידתיות הזאת? והשאלה היא, נראה שהיא פשוט מצפצפת על הממשלה, מגיעה. אחר כך התקשורת הרי עוטפת אותה ומתארת איך היא עמדה בגבורה. מה תעשו? הרי אם אתם תמשיכו איתה למשך שער הקדנציה, אז התסריט ידוע מראש. האם באיזשהו שלב תלכו על מהלך של החלפה, של שימוע, מה שאתה יצאת אגב, ישר בתחילת הקדנציה, לקרוא לה לשימוע מקצועי, על רקע האמירות של השופט גרוניס בשעתו, מה שלא נעשה, ואפשר בדיעבד רק להצטער על כך.
אני אענה לך בשני דברים. דבר ראשון, צריך לזכור שאנחנו במשחק שחמט, מול מערכת שעד כה, כל הכוח מרוכז אצלה, ברצותה היא מחליטה שזה חסר, יש דברים שהם חסרי סבירות, יש דברים שהם לא מידתיים, יש דברים שזה לא מסמכויותינו, והם יקבעו, קובעים, בעצם הם בעלי הבית, הם לא נותנים לנו להוביל את המדיניות שלנו, אנחנו רוצים חוקים מסוימים, זה לא חוקתי, זה לא משפטי, יש בעיות משפטיות, אני רוצה להעלות את החלטת ממשלה לציונות, ויש מניעה משפטית, ועוד 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 שלל דברים, כן? יש, ואנחנו במשחק שחמט.
בשחמט הזה צריך להגיע, כל משחק נגמר באיזשהו מד, ואני שואל,
אבל הוא עוד לא נגמר,
רגע, אבל האם קיימת בכלל האופציה של ההחלפה שלו שאתם חוששים שאם תפטרו אותה הבג"ץ יבטל את זה? בוא נשים את הדברים על השולחן.
עכשיו תראה, אני אשים את הדברים על השולחן, אני גם רוצה לומר עוד משהו, יעקב. תראה, אני מתראיין אצלך עכשיו ברדיו, אני שר בממשלה, אני מבין, יש לי ניסיון בתקשורת הישראלית, שכל מילה וכל משפט שאני אומר, מעבר לפרשנות הפשוטה שלו, יש, גם שם יש פרשנות רחבה, ורשי ותוספות וכל דבר יכול להביא כותרת. לכן אני נזהר מאוד במילותיי, במיוחד כשאני מדבר בסוגיית היועצת המשפטית לממשלה, וגם בסוגיית האכיפה הבררנית.
אבל תסלח לי שאני בנוסף למה שיעקב אמר, הרעיון... בסוף יש תחושה שההתחמקויות האלה כל הזמן מאפשרות ליועצת המשפטית לנוע קדימה, כי היא מבינה שאתם חוששים, והחשש הזה בסוף גם עונה הפעולות, וכתוצאה מכך היא רצה קדימה, שואטת, בלי לספור
אתה הפוך. רואה בזה, אבי, אתה רואה בזה התחמקות, אני רואה בזה חוכמה. כן? חזל אמרו מילה בסלע, שתיקותה בתרי. כן? לפעמים לשתיקה יש לה עוצמה הרבה יותר חזקה מלברבר ולדבר. ולכן אני בורר את מילותיי, ולכן יש מצבים שבהם אני בוחר לשתוק ולא לענות תשובה חד משמעית, במיוחד כשאנחנו מדברים על סוגיה רגישה, כמו השאלה שלכם לגבי היועמ"שית, ואני לא סתם אומר את זה, אני מדבר את זה, אני אומר את זה כחלק ממחשבה עמוקה יותר, שאותה אני לא רוצה לחשוף ולומר כאן, כי אני בסוף אני גם שחקן קבוצתי בתוך הממשלה, ואני לא צריך לתת מטרות שאליהם כיסוי כרגע.
אני יודע, דווקא קבוצה שלך לא מצטיינת דווקא בשתיקה, אני שומע הצהרות מאוד תקיפות של השר בן גביר, ואני שומע קולות אחרים, אתה מדבר איתנו כאילו, לא הייתי אומר כמו מהאום, אבל בצורה הכי מתונה שאני שומע בעוצמה יהודית, אתה מרגיש את עצמך קצת חריג בנוף הזה, כי ראיינו פה שרים וחברי כנסת מעוצמה יהודית, שמענו מהם דברים מאוד מאוד ברורים, בנושא שאתה אומר לי כרגע מילה בסלע שתיקות הבטרי.
אני אגיד לך כך, אני בהליך מנעלי מול היועצת המשפטית לממשלה, אני בחלופת מכתבים איתה, אני העליתי את טענותיי הענייניות גם בישיבת הממשלה וגם במכתבים, לא מכתב אחד ולא שני מכתבים.
מה עושה הליך המנהלי? בוא נספר למאזנים, מה זה הליך מנהלי? איפה הוא מוביל? שלחת מכתב?
הליך מנהלי, זאת אומרת שאני רוצה לעמוד בכל התהליך שבו אני מנהל שיח עם היועצת המשפטית לממשלה, מבלי להכניס כל מיני נגיעות אישיות וכל מיני התחות כאלו ואחרות שהן לא ענייניות והן לגופו של אדם ולא לגופו של עניין. אתם מבינים אותי? ואני אמרתי לה במכתב האחרון ששלחתי, שאני מחכה כרגע כמובן לתשובות בהתאם להחלטת הממשלה האחרונה, שאנחנו מנחים את היועצת המשפטית לתת לנו תשובות כלפי הנחיות שלא מבוצעות, כלפי מדיניות וכולי. וברגע שאני אמצא את... ואמרתי לה במכתב שאם אני לא אקבל תשובות, אני אצטרך, לא תהיה לי ברירה, אני אאלץ במבוכה גדולה לעתור לבגץ.
ואתה סומך על בגץ? אתה יודע, זה הכי אבסורדי.
אני בסופו של דבר, אני במדינת חוק. נכון, יש לנו דברים שאנחנו רוצים לשנות, יש דברים שהם לא הגיוניים והם לא מקובלים, שאנחנו רוצים להתוות מדיניות ולא מאפשרים לנו, אבל עדיין אני לא שובר את הכלים. עדיין אנחנו חיים במדינת חוק, ואני אשתמש בכל הכלים העומדים לרשותי, בכלים החוקיים העומדים לרשותי.
אז רק נסיים, כשאתה אומר מדינת חוק, ובזה נסיים, אם למשל יהיה תרחיש שבו בגץ, ובסוף אתה אומר מדינת חוק, מורה לשר המשפטים יריב לוין כדוגמה לכנס את הוועדה לבחירת שופטים, אתה אומר אנחנו במדינת חוק, עם כל המחלוקת עם בגץ הוא יצטרך לציית.
אני אומר שכרגע זה לא על הפרק בכלל, כן, יש 14 יום עד לכינוס הוועדה לבחירת שופטים, אני סומך על השר יריב לוין שהוא ינהל את כל האירוע הזה בתבונה, ובהיגיון, בסום שכל, ובוא נגיד כך, אם נגיע לצומת דרכים כזו, אנחנו נחשוב מה אנחנו עושים, אבל ודאי שלאף אחד אין כוונה לעבור על החוק.
השר יצחק וסרלוף, תודה רבה לך ושבת שלום.
תודה לכם.
שלום וערב טוב לחבר הכנסת נאור שירי.
שלום, ערב טוב.
שלום, ערב טוב. אתה עמדת השבוע בעין השערה, כי בלשכת יושב ראש הכנסת אמרו שאלה שהגיעו וניסו להדביק את עצמם, מחזה מאוד יפה, יעקב ידידי שיושב איתי על אוטו בשידור חי, אמרו שהגיעו דרך הלשכה שלך. קודם כל, מה היה שם בדיוק? ידעת מזה מראש?
לא הייתי מתאר את זה כעומד בעין השערה, אבל סבבה. לא ידעתי על זה מראש, הם היו חבר'ה שרצו להגיע לפגישה, אני לא מכיר אותם. אני חייב להגיד שמנקודת המבט שלי זה לא האירוע שקרה. האירוע שקרה זה שהם צעקו דמוקרטיה, ומשם משמר הכנסת לקח אותם ודי קיפל אותם החוצה מחוץ למשכן, ולא ראיתי לא ניסיונות הדבקה ולא ניסיונות פריצה, אבל בכל מקרה זה גם לא, בטח לא ידעתי מזה, וגם לא התפקיד שלי לעשות בידוק למי שנכנס לכנסת.
אתה חושב שיש
את משמר הכנסת שעשה את עבודתו נאמנה ודי מהר.
אגב, אני במקרה הייתי בפתח המליאה כשזה קרה, ואני יכול להעיד שהם באמת ניסו להדביק את עצמם, אבל האם אתה לא רואה בזה שזה עליית מדרגה? זאת אומרת, אנחנו כבר, אני כתב פוליטי ועתיק, עשרות שנים מסקרים הפגנות מול הכנסת, הפגנות קשות, הפגנות סוערות, אבל דומני שזה פעם ראשונה שמביאים את זה לתוך הכנסת פנימה. זה לא נראה לך איזשהו קו אדום שאסור לחצות אותו?
אתה אומר שהיית שם, אני מניח שגם בוועדה שהזדמנו אותי לבירור, אני מניח שאני אצפה בה...
יש לי סרטון שלי, יראו לך אותו שם, כן.
אני אשמח שתשלח לי אותו, אני ניסיתי באמת לראות אם יש ניסיונות הדבקה, אבל תראה, אני חושב שאנחנו נמצאים בתקופה שהיא באסקלציה מתמשכת בשנים האחרונות, ובזה אני מניח שיש לך נקודת מבט הרבה יותר טובה משלי, ואתה ער לזה ולא צריך את האירוע הזה כדי להבין שאנחנו בהידרדרות די חמורה. אני רוצה רק גם להזכיר שהיו אירועים של פרובוקציות בעבר שאפילו אני הייתי נוכח להם, ולא מגילי המופלג. אני יכול להזכיר שבעת חקיקת חוק הגיוס עזק את עצמו חבר כנסת פורוש עם הזיקים לדוכן, זאת אומרת, פרובוקציה,
אבל זה פרובוקציה של חברי הכנסת, זה משהו אחר, משהו שמישהו מגיע מבחוץ
ומפגין בפנים. אני רק אסיים את המשפט, זה פרובוקציה של חבר כנסת, אבל אי אפשר להתעלם מזה שחברי כנסת הם מייצגים את העם, זה פעם אחת, והם גם מייצרים את השיח והצורה והדרך בהתנהגות בעם. בסוף שאנחנו רואים חבר כנסת מתנהג בצורה איקס, אני מניח שזה ממש נותן את אותותיו גם בציבור. יחד עם זאת, צריך לזכור שאנחנו בתקופה מאוד מאוד מתוחה בעם, שאין מה לעשות. זה בא לידי ביטוי בהפגנות, זה בא לידי ביטוי באינטנסיביות של הפגנות, וזה בא לידי ביטוי גם באקטים שאזרחים מחפשים לעשות. ואני רק מזכיר, כמו שאתה יודע, שסגרו ומנעו מהאזרחים להגיע ליציע הקהל בכנסת, כי סגרו אותו. אז יכול להיות שזה גם איזה תופעת לוואי, או בגלל זה הם לא הגיעו ליציאה של הקהל, והגיעו לכניסה של המליאה. שוב, אני לא יודע, זה במסגרת
השערה. אז בוא נצא רגע מהכנסת ונראה את זה כמובן במובן יותר רחב. אתה חושב שההפגנות שהיו ביום שלישי השבוע הם איזשהו נקודת C, או שכפי שאתה מכיר את מארגני המחאה, אני מבין שיש לך קשר איתם, אתה חושב שאנחנו צפויים לעוד?
לא, דווקא אין לי קשר איתם. אבל אוקיי, סליחה.
אתה חושב שההפגנות האלה יכולות להרחיב, זאת אומרת, לאיפה עוד אפשר להגיע? את נתב"ג ניסו לחסום, לא כל כך הצליח. סרבנות, חלק עולה, חלק לא. משבר כלכלי, חלקו הצליח, חלקו לא הצליח. יושב ראש ההסתדרות לא כל כך ממהר להצטרף. האם אנחנו חושבים, אתה חושב שהמחאה במובן זה קצת מצטה את עצמה? זאת אומרת, היא השתמשה כבר בכל כלי הנשק שיש לה?
אוקיי, אז בוא נענה לדברים שציינת. קודם כל, הסרבנות, אני שם את זה בצד, זה מתנדבים, אבל זה נושא שהוא באמת סופר רחב, אני לא בטוח שיש לנו את הזמן. הכלכלה זה לא קשור למוחים. אני לא חושב שהמחאה מצטרת עצמה, אני חושב שהמחאה מתגברת לחלקים נרחבים שהולכים וגדלים, וראיתם סקרים בעצמכם של הציבור שמשתתף בהפגנות, הולך ומתגבר במקביל להתקדמות החקיקה. כשאנחנו רואים שיש, שימו לב, כשאנחנו ראינו שאנחנו מתכנסים בבית הנשיא, מגיעים להסכמות או מנסים לפחות להגיע להסכמות, אתם ראיתם את המחאה שאומנם היא נשארה במידי מוצאי שבת, אבל לא הייתה באינטנסיביות של השבוע האחרון.
אבל אם אתה מזכיר את בית הנשיא, אז אי אפשר שלא להזכיר שאתם החלטתם, לא, רק אתם הודעתם על עזיבת בית הנשיא. זה היה משהו חד-צדדי שלכם. בבקשה, כן.
אני אתייחס לזה. זה היה באמת חד-צדדי שלנו, אני אתייחס לזה. אבל אני רק מזכיר שנדבג לא נחסם. היו הפגנות בנדבג, טיסה אחת, ולו טיסה אחת לא התעכבה או נחסמה. בסדר, אנחנו רק צריכים גם לזכור את זה. זאת אומרת שבמובן הזה, ההפרעה לסדר הציבורי הייתה מינימלית ככל שניתן, בהתייחס לזה שזה הפגנה. בנוגע לבית הנשיא, אנחנו אכן יצאנו מבית הנשיא, ישנו את השיחות שם, למרות שכבר קראנו להחזיר את השיחות, מכיוון שאנחנו רואים לנכון שצריך לטובת מדינת ישראל לשים בצד שנייה את כל נושא המהפכה המשטרית, כל אחד ואיכשהו זה, ואנחנו רוצים את טובת מדינת ישראל שהוועדה למינוי שופטים, אגב בדיוק כמו שהייתה אתמול, בדיוק כמו שהבחירות התקיימו אתמול, יכלו להתקיים לפני חודש. עכשיו, אנחנו גם עדים לזה ששר המשפטים אמר את זה בלי, ללא כחל וסרק, הוא אמר את זה במפורש, הוא אמר את זה במליאה, אין לי שום כוונה למנות, לכנס את הוועדה למינוי שופטים עד שהוועדה לא תשתנה. זאת אומרת, גם מה ששיערנו ולא נאמר באז, לפני חודש, נאמר לפני שבועיים במליאה.
אגב, את זה גם עשתה לי שאתו ציפי לבני ואף אחד לא יצא לרחובות, אבל בוא נניח שאתה צודק, ובאמת יש כאן משהו דרמטי, למרות ש...
הוועדה השתנתה לא רק בזמן ציפי לבני, היא השתנתה גם בזמן גדעון סער.
הוא הכניס את השינוי המהותי הראשון, כן.
נכון, אבל זה לא שבירת הכלים, חברים.
כן, אבל צמצום מילת הסבירות לבדה זה לא, הרי זה משהו שאפילו אתם כמעט הסכמתם עליו, אבל בוא נניח שזו שבירת כלים, לצורך העניין.
אי אפשר להסתכל על זה פרט פרט. אי אפשר להסתכל רק על עילת הסבירות, רק על חוק היועמ"שים, או רק על שינוי ועדה למינוי שופטים. בסוף אנחנו צריכים להסתכל על זה כמכלול, והניסיון לפרק את זה לגורמים הוא ניסיון שאני מבין שאחרי הבליץ שקשל, הם עברו לשיטת הסלאמי. זה לא סוד. אנחנו לא, בסוף אנחנו לא עד כדי כך עם ראש ב...
השאלה מה תעשו הלאה, כי בניגוד לפעם קודמת שהיה לכם את יואב גלנט ואולי אחרים מתוך הקואליציה, הפעם אנחנו רואים 64 אצבעות, נראה שיום שני זה הולך לעבור. מה תעשו הלאה? ההפגנות לא מתרממות לשיא הקודם שלהם. לא יום שני, עד לסוף המושב זה יעבור. מה תעשו?
אני לא בטוח שאתה צודק. בניתוח שלך, במחילה. אני לא חושב שההפגנות לא עולות, אתה תסתכל על הכמויות, תסתכל על התדירות, זה כן עולה. אני חושב שבקריאה שנייה ושלישית אנחנו נראה דברים שונים, אנחנו נראה אינטנסיביות שונה. אני רוצה להאמין בזה. תקשיב, אני קורס הנביאים פחות סיימתי, לא ראו שאני מתאים. אבל אני רוצה להאמין בזה, אני רוצה לקוות, שהקואליציה כן תלך להסכמות, ואני רוצה לקוות שהם יסיקו להתעלם מהמציאות, תסתכלו, תראי מה קורה גם בעולם, גם מסביבנו, גם המתיחות הביטחונית, אי אפשר להמשיך ולפלג את העם ככה, זה לא עובד. זה שיש רוב לא מקנה את הזכות לעשות כל מה שרוצים.
אבל בוא נגיד שאלי... נכון, אני מבין
אותם. אתם יודעים לזה גם כי גם שהיה רוב לצד השני, נניח ב-2013, שהבא חוק הגיוס, זה הרי בסוף לא עובד. אתה לא יכול לקפות את עצמך, גם אם אתה רוב, על המיעוט. הרי אם היה בצד השני עכשיו רוב של ממשלת, נניח, שמאל או מרכז או גוש השינוי, והיו מחליטים מחר בבוקר שאין יותר, שיש הפרדה מלאה בין דת ומדינה במדינת ישראל, אני בטוח שהמצב היה הפוך. והטיעון שאנחנו עכשיו רוב, וזה מה שאנחנו רוצים, הרי לא היה קביל, כי זה לשנות סדרי עולם. סדרי עולם לא משנים בצורה הזו. זה לא עובד ככה, זה לא יעבוד ככה.
כן, ואני...
וגם אם זה יעבור, זה עדיין יפרק את העם.
נכון. בוא נלך הלאה. נגיד שאילת הסבירות עוברת, שהיא החלק דווקא, הייתי אומר, אולי פחות שברפורמה יש צדדים יותר. האם אחרי כן תהיו מוכנים להידברות על השלבים הבאים, או שתגידו, עברה העילה, אנחנו לא מוכנים יותר לדבר, ואין לנו אלא דרך המחאה וכל הצעדים שהזכרת. זאת אומרת, האם אילת הסבירות מבחינתכם היא הקו שאחריו אין כבר יותר על מה לדבר?
אני חושב שאם יעבירו את אילת הסבירות, זה יהיה קו שאי אפשר יהיה לחזור ממנו, אבל אני מעדיף לא להתעסק בזה, כי אני גם לא הייתי חלק מצוות הנשיא, אני גם לא יודע מהצוות בבית הנשיא, אני גם לא יודע מה הנוסח שזה יעבור, אני לא יודע את הצורה שזה יעבור, אני רוצה לקוות שהם לא יעשו, כי פעם שיעשו זה, זה מעין שבירת הכלים בצורה די משמעותית, כי עילת הסבירות היא עילה שהיא משמעותית, היא לא משהו שולי, אני חושב שזה גם מבשר על הצורה והדרך שבה הקואליציה נוהגת.
חבר הכנסת נאור שירי, תודה רבה לך על הרעיון הזה, ושבת שלום. עד כאן התוכנית פלפוליטיקה, יעקב, בחרת את השיר יעלה ויבוא? של יורם תהרלב חשבתי, יעלה ויבוא, יעלה ויבוא.
יעלה ויבוא המקורי, ואנחנו באמת מצפים שיעלה ויבוא. ראש חודש אב, ואנחנו מצפים שיתהפך לנו מאבל לשמחה ומיגון לססון.
בוא נאמר תודה רבה לעושים במלאכה, לפסח בגד באולפן בני ברק, לאסתי פלד, עורכת האקטואליה של רדיו כל חי, לנתי שולמן שהיה איתנו היום בכישרון רב, ותודה לכם המאזינים, שתהיה שבת שלום.
שבת שלום.
Ask Hashem, please let us be favored, let us be heard, and consider the memory of our avos. Remember Mashiach ben David, and remember your holy city of Yerushalayim, and remember us, your entire people, your nation Israel, for good things, for deliverance, for goodness and for life, and for peace.
ביי.